הפרק הרביעי. בפרק ב' למדנו שמתוך חמשת הכוחות, רק שתיים או שלוש מתוכם, יש בהם את היכולת של האדם לשלוט, את היכולת האדם לשנות. ואומר הרמב״ם, ואומנם מעלות המידות, הרי הן ימצאו לחלק המתעורר לבדו. סוף פרק ב', ואומנם מעלות המידות, הרי הן ימצאו לחלק המתעורר לבדו. אצלנו במהדורה זה בעמוד ריש למד ב'. בסדר, ואומנם מעלות המידות הרי הן ימצאו לחלק המתעורר לבדו, והחלק המרגיש בזה העניין אינו אלא שמש לחלק המתעורר. זאת אומרת, דיברנו על הצד הגופני, דיברנו על חמשת החושים. אומר הרמב״ם שבפרק ד' שאנחנו עכשיו נדבר על תיקון המידות ועל איזון בין כל הכוחות כולם, אנחנו עוסקים עכשיו רק בחלק המתעורר. אותו חלק המתעורר, הסביר הרמב״ם, זה הכוח אשר בו ישתוקק האדם לדבר מה או ימסהו. איך הוא עושה את זה? פה הרמב״ם כתב שהחלק המרגיש, שזה חמשת החושים, אינו אלא שמש לחלק המתעורר. בסדר? זאת אומרת, במילים אחרות מה שלמדנו עד עכשיו, זה מתוך חמשת הכוחות שיש לאדם, יש כוח שהוא בעצם הכוח המתעורר. מה זה הכוח המתעורר? אותו כוח באדם שהוא פועל את ההשתוקקות או את המעיסה בדבר מסוים. עכשיו, זה קשור מאוד להרבה מאוד דברים שאנחנו מכירים בעבודת השם, קשור מאוד לחומריות ורוחניות, קשור לגשמיות, קשור להרבה מאוד דברים. הכוח השכלי הוא נועד לאזן את כל הכוחות כולם, אבל בפרק רביעי פתאום אנחנו נראה איזה משהו קצת אחר, קצת שונה, ואנחנו נצטרך לדון למה זה ככה. שבעצם אנחנו רואים שדווקא החלק המעשי של כוח המתעורר, זה הדרך לתקן את אותו כוח, את לאזן את כל המידות כולם. זה מה שאנחנו נראה בפרק רביעי. פרק רביעי דיברנו שזה בעצם התורף של שמונה פרקים, מעבר לאידיאל להגיע לנבואה, שזה על ידי האיזון בין הכוחות כולם, אנחנו מגיעים לנבואה. אנחנו עוברים דרך פרק רביעי, שזה מלמד אותנו איך לעשות את אותו עבודה של האיזון בין הכוחות כולם. הגענו לפרק רביעי ברפואת חולי הנפש. הרמב"ם אומר, דיברנו על זה, זה חולי הנפש. וכמו שבגוף, כמו שאדם שהוא חולה בגוף, אז מילא הוא צריך ללכת לרופא של הגוף, אז גם אדם שהוא חולה נפש, דיברנו על זה שהוא צריך ללכת לרפואת הנפש, לאותם מורי הוראה, לאותם מורי דרך, שהרמב"ם כתב את זה בפרק רביעי, איך אנחנו מתקנים את אותם מידות. הפעולות אשר הן טובות, הן הפעולות השוות, הממוצעות בין שני הקצוות, ששניהם רע, האחד מהם עיקור, והאחר חיסון. זאת אומרת, הרמב״ם כבר פותח ואומר, יש פעולות שהן טובות. ומה הם אותן פעולות? הפעולות האלו זה דרך האמצע. זאת אומרת שרק כאשר כל מידה ומידה באדם מאוזן, רק כאשר המידה היא מאוזנת, אז הן טובות. כאשר שתי הקצוות הן רעות. אנחנו נראה את זה בהמשך. אז הפעולות השונות טובות הן הפעולות השוות הממוצעות בין שני קצוות, ששניהם רע, האחד מהם איתור והאחר חיסור. מה זה אומר האחד מהם איתור והאחר חיסור? אחד זה אומר צד אחד שהוא יותר מדי והצד השני הוא פחות מדי, אבל אומר הרמב״ם שניהם הם מידות רעות. והמעלות הן תכונות נפשות וקניינים ממוצעים בין שתי תכונות רעות, האחת מהן יתרה והאחרת חסרה. מה זה אותם קניינים? מה זה אותם תכונות נפשיות? יש לאדם תכונות בנפש שאותם הוא יכול לקנות. אבל העניין הוא שכבר מרגע לידתו של האדם, הוא כבר נולד עם תכונות נפש, בין אם זה משהו שהוא קיבל מההורים, בין אם זה דפוסי חברה, בין אם זה דברים שריבונו של עולם הטביע בתוכו כדי שהוא יגיע למטרה המיוחדת שלו בעולם. אבל כל תכונה בנפש, בין אם הוא נוטה לכיוון אחד, בין אם הוא נוטה לכיוון השני, זה רע.
בין אם זה הדברים שהם כן טובים?
מה, הטבעיות שלהם? הטבעיות כאילו?
הקיצוניות?
גאווה.
אנחנו נראה ברמב״ם, ותכף אנחנו נראה את זה גם בהלכות דעות, לפעמים מאוד אנחנו נראה את זה בהלכות דעות, איזה מידות בכל זאת אנחנו כן צריכים לנטות, וגם מידת החסידות אנחנו צריכים לראות, שבאמת הרמב״ם כותב, שהמדרגה העליונה זה שהכוחות הם ממוצעים, הכוחות הם ממוזנים בצורה מדויקת. אדם לא נוטה לא לפה ולא לשם, ואפילו אם זה קצת נוטה, או לפה או לפה, זה הדרך הרע. אבל אומר הרמב״ם, הדרך החסידים, כדי שהם לא יגיעו לצד השני, לקצה השני, הם תמיד היו משאירים את עצמם בתור סייג בכיוון מסוים. וזה מה שהרמב״ם כותב, זה אותו לפני משורת הדין. וזה מעניין שהרמב״ם כותב שזה החסידים. מה זה אותם חסידים? אז לכאורה, לפי זה הישרים, אם נגדיר את זה ישרים, נראה את זה, הרמב״ם כותב החכמים. החכמים זה דרך האמצע והחסידים, זה לפני משורת הדין, כדי שהם לעולם לא יגיעו לזה. שאלה נוספת שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו. ורק רגע, איך בכלל אדם מגיע לאותו מקום? האם על סקאלה כזאת, האם בכלל יש מציאות כזאת, שעל סקאלה כזאת יש את אותה מידות? מה זה אומר שאני, אדם הוא בין קמצנות לבין פזרנות? האם אדם יש לו בדיוק את יפה העין, שהוא יכול בדיוק לתת את המידה? גם בהלכות צדקה שכתוב על החומש וכתוב על המעשר כספים, מה זה אומר? האם זה דרך האמצע? אנחנו נצטרך לענות על השאלות האלה. והמעלות הן תכונות נפשיות וקניינים. ממוצעים בין שתי תכונות רעות, האחת מהן יתרה ואחרת חסרה. ומן התכונות האלה התחייבו הפעולות הן איזה פעולות? הפעולות שכתוב בהתחלה שהפעולות אשר הן טובות, וזה מה שאנחנו מחפשים. אנחנו מחפשים את אותן פעולות טובות שאותן אנחנו צריכים לעשות. למשל זה הזהירות. ופה בפרק הזה יותר יש פה שינויי גרסאות, אז תחילה פעם לא צילמתי. למשל זה הזהירות שהיא מידה ממוצעת בין רוב התאווה, ואין נעדר הרגשה בענה. והזהירות היא מפעולות הטוב. זאת אומרת, אומר הרמב״ם, איך אני מגדיר את אותה פעולה שאני צריך לקנות? זה נקרא זהירות. אבל צד אחד זה רוב התאווה, והצד השני זה הרגשה בענה. אז מאלה אני מבין שהזהירות זה מה זה הזהירות? זאת אומרת, הפרישות. מה זה אומר הפרישות? אבל לכאורה הפרישות יכול להיות צד שלילי ויכול להיות צד רע. אומר הרמב״ם, זה נקרא זהירות. שזהירות זה אומר המידה הנכונה של מצד אחד אני משתמש בדברים גשמיים, בהנאות חומריות, ואני לא נוטה לא לפה, זאת אומרת לא לרוב התאווה, ומצד שני לא לידי הרגשה בהנאה.
מי אמר שמותר הנאה
חומרית? מי אמר שמותר הנאה חומרית? יפה מאוד. אלא אנחנו צריכים לפתוח בדבר הזה.
שם בראש למד משהו, לא?
שמה?
יודע לכל לשם השם.
זה לא משהו שעשוי, זה הפרישות כבר.
לא, זה השושן, ולכן אמי, לשם שמיים.
מי אמר שלי מותר הנאה חומרית, שאני אוכל שניצל?
אוכל שניצל, לשם שמיים.
שאני אמר פה הנאה חומרית, זה לא לשם שמיים. ואני נהנה עכשיו מהשומן הניגר של הסטייק.
איפה כתוב שעשוי, אמי? בוא נשאל אותך איפה כתוב
שעשוי. אפשר ליהנות? כי זה לא המטרה שלי.
רק רגע, איפה כתוב שעשוי ליהנות? איפה כתוב שהנאה היא אסורה?
אם זה לא לשם שמיים, זה הנאה, לא? אם יש לך הנאה, זה לא לשם שמיים.
למה לא? לא הבנתי, הנאה, מה הבעיה בהנאה?
הנאה חומרית. אני אלך שם, השניצל בעצם איזשהו שניצל, לא בגלל שאחרי זה אני יהיה לי כוח לבוא את השם. לא, לא קשור לשם.
זה עוד מדרגה, אבל כשאתה לוקח תפוח, מה אתה מברך?
אני מברך כדי לפתור את זה.
מה אתה מברך? זה לא המדרגה העליונה, זה בסדר גמור, זה לא במדרגה הזאת. זה, אני לא יודע אם זה בסדר, אבל זה ודאי לא המדרגה העליונה. כשאתה לוקח תפוח,
מברך בורא פרי העץ, מודה שזה קדוש של הקדוש
ברוך הוא. איך קוראים לברכות האלו?
הנהנים.
הנהנים. זאת אומרת, מה קורה אם בן אדם לא נהנה מתפוח? הוא יכול לברך את הברכה הזאת?
כמו הכדור שאתה אוהב, אתה בולע בלי לברך.
רק יבלוט את הטעם שלי נהנות, אני יכול לברך.
נהנה. הנאה זה לא, אנחנו כבר גדלנו בצורה כזאת, רחמנא ליצלן, שכאילו הנאה זה מוקצה מחמם בלי מסלם. אנחנו צריך אדם, צריך ליהנות עם משהו אחר.
מה זה השולחן ערוך שם?
לא הבנתי, זה לא סותר בכלל. מה זה לשם שמיים?
כי מה שאני
מה זה לשם שמיים?
איפה כתוב שאני לא חושב משהו לשם עצמי?
סרט השרים גם כותב את זה.
זה כתוב בהרבה מקומות, כתוב בכל דרכי חדאהו, שכל גופי תורה תלויים בזה, זו פרשה קטנה שכל גופי, בכל דרכי חדאהו. ככה נצטבנו, מה זה בכל דרכי חדאהו? כל לא משנה מה אתה עושה, הכל זה לשם שמיים. ומה זה לשם שמיים? אז אריאל אמר מדרגה נמוכה כזאת יחסית של לשם שמיים. כי מה זה אומר? אני עכשיו אוכל כדי שזה, אני לא. אני רוצה לדעת שזה עצמו עבודת השם שלי. זה עצמו עבודת השם, הקדוש ברוך הוא נתן לי גוף קדוש. אני צריך לשמור עליו. אני צריך לשמור על אותו גוף, שבו ודאי, אם אדם לא נהנה ולא אוכל ולא חי, אז אתה אומר, אפשר לאכול בלי לענות. איפה כתוב שאסור לענות?
לא כתוב שאסור לענות.
יפה.
אבל הכל צריך לשם שמיים. והמילה הנאה חומרית זה לא לשם שמיים.
למה לא? למה לא? מה זה היה? בוא...
לא כתוב שום מקום הנאה חומרית שהיא דבר נצטרך לשם עבודת השם.
אז אולי הביטוי של הנאה חומרית, אולי אנחנו לא מבינים את זה באותו צורה. איך אתה מביא הנאה חומרית? הנאה חומרית, מה זה הנאה חומרית? יש לך תפוח, אתה נהנה מהתפוח הזה. אתה אומר, אסור לי ליהנות. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא בחן, בחסד ובחמים, נתן לנו עולם כל כך נפלא. אני מברך, ברוך אתה השם אלוקי מלך העולם, שבשונה ממה שאריאל אמר, אני חושב, פוף, אומר הכוזרי, ומאמר שלישי, ברכות הנהנים, אחרת היינו כמו שיקורים. תחשבו הדבר כזה ששיקור אוכל איזה משהו מסוים, ואחרי זה אתה מאיר אותו, הוא מביא הכוזרי, הוא אומר, אתה מאיר אותו, ואתה אומר לו, תגיד, אתה יודע איזה מאכל אכלת, והוא כולו מצטער. ואנחנו ברכת הנהנים, זה כדי שיהיה לנו חשיבות וערך למה שאני עושה. אנחנו בתודעה שלנו כבר התקלקלנו, ואמרו לנו תמיד שאסור לנו ליהנות מהעולם והכל. ממש לא.
זה נצרותי כזה קצת.
נצרותי ממש ככה. זה ודאי, זה כל הדברים שאנחנו מדברים הרבה פעמים על הנצרות, שהם בעצם, כל עבודת השם מבוססת על זה שהעולם הזה הוא עולם שאנחנו צריכים להתרחק ולברוח מהם.
אבל זה לא הכי גדול כאילו להגיד שאני אוכל נטו בשביל הקדוש ברוך הוא, בלי שום נגיעה, נגיעה
של... אני אמר שכשאני נהנה אני לא אוכל למען הקדוש ברוך הוא.
רק שנייה, מה זה אומר לאכול למען הקדוש ברוך הוא? זאת אומרת, הוא איזה דודן אחד.
לא כי אני רעב וכי זה טעים.
כי הוא רעב.
לא, לא.
הוא פשוט לא יכול לאכול, אז אני אוכל.
לא, ברור שלא.
אז מה זה לשם הקדוש ברוך הוא?
שאלה.
אז שאלה גדולה מאוד, ואנחנו צריכים קצת לשדרג קצת את ההבנה שלנו, כל תפיסת העולם, וזה הרמב״ם מגדיר לנו את הדבר הזה. ככה כוזרי מגדיר את זה, והרבה מאוד, ככה כל גדולי העולם. אלא מה, שאנחנו ברבות הזמנים, אנחנו איבדנו את הדבר הזה. האם יכול להיות דבר כזה שעבודת קודש זה בית המקדש, ששם אני אוכל קורבן פסח? תחשבו על דבר כזה, שליל הסדר, לא חבל הזמן. או שבועות, בואו ניתן את הדוגמה של שבועות, דוגמה פשוטה מאוד, שרב יוסף, מה הוא אומר לנו? הוא אומר לנו, אלמלא היום הדקה גרעין, כמה יוסף איקה בשוק, אז מה אתם צריכים לעשות? מה אתם צריכים לעשות בליל שבועות בשבועות? לאכול! למה? הייתי אומר, אם אתה כל כך אוהב את התורה, מה אתה צריך לעשות? ללמוד תורה.
חלק מעבודת השם זה מומש האכילה.
זה?
מומש האכילה.
נכון.
אבל שאני אומר, אנחנו אומרים, זה לא נשמע ממש.
זה בגלל שאצלנו אנחנו אומרים, ישר סוגר את המדפים. אנחנו אומרים, זה הנאה, מי הדברים? אנחנו אומרים שיש לנו חומר, אנחנו התרגלנו שכאילו, אנחנו שומעים חומר, אנחנו כבר מכירים, כמו בקוץ. שהם היו, הם הגיעו למדרגה כזאת, שהם היו רק אומרים את המילה כסף, הם היו מקיף. זה לא, בסדר, זה עבודת השם, זה עבודה מסוימת, אבל זה ודאי לא עבודה שלמה. העבודה השלמה היא היכולת של אדם לומר, רק רגע, יש לי פה ערך מסוים, אם אני מאזן את זה בצורה נכונה, אני משתמש בו. הקדוש ברוך הוא, לכן הרמב״ם כתב, יש לנו חמשת החושים, יש לנו חמשת, סליחה, יש לנו חמשת הכוחות שהרמב״ם מנה אותם. האדם צריך שהכל יהיה בצורה מלאה, לא יכול להיות שאני אזיק לגוף שלי. בוא אני אשאל אותך שאלה, מותר לי להרוג את עצמי? למה?
למה שהקדוש ברוך הוא רוצה?
כי הגוף לא שלך.
הגוף שלי? טוב, הרבה מאוד, הקדוש ברוך הוא אמר, אסור לאדם להתאבד. אסור לו לקחת חיים, זה החיים, זה הקדוש ברוך הוא נתן לי חיים, אסור לקחת אותם. אז מה ההבדל בין זה לבין זה שאדם פוגע בגוף שלו?
זה ברובד נמוך אבל, כאילו שהחיים צריכים קיום בידי הגוף. כל הנשמה צריכה את הגוף כדי להתקיים.
למה זה רובד נמוך? אתה הגדרת את זה רובד נמוך.
לא,
זה
שהרב אמר זה נמוך.
הפוך.
כמו שאריאל אמר, שאני אוכל, שאני כוח לעבוד
השם. אמרתי שאריאל אמר בצורה מאוד, בצורה הראשונית של הדבר.
וגם זה באותה צורה ראשונית. אם אני אומר שכל מה תבלו זה להחזיק את הנשמה, איזה מעין, אני צריך שהאוטו ייסע כדי שאני אוכל לנסוע בו.
אני לא אמרתי את זה. זה אתה אמרת. אנחנו לא אמרנו שום דבר על הנשמה ולא על הגוף, אנחנו לא אמרנו את זה. באמת ההגדרה הנכונה היא שגם כשאני הולך לאכול, אז אני הולך לקיים את המוצר הכי גדולה שיש. ולכן כשאני...
כמו שהרמב"ם גמליאל הולך לנקות את עצמו, לא?
זה
כן. זה?
נכון, אני הולך לעשות מצווה וכו'. מה זה אומר? למה? כי יש לי חיים שלמים.
אז מה צריך להיות האיזון באמת?
טוב, זה מה שאנחנו צריכים...
טוב, במקרה הזה, בדבר הזה, כאילו, בנידון הזה.
בגוף.
בגוף, כן.
אז הרמב"ם לימד אותנו, הוא אמר, הספר הזה זה לא ספר של גוף. אדם צריך ללכת לפי מה שרופא הגוף אומר. ואם הרופא הגוף אומר שזה המינון הנכון שאדם צריך, אז זה מה שהוא צריך.
נו, מבחינת התאווה, או תאווה או חוסר תאווה.
בסדר, אוקיי, זה כבר המידון. יפה מאוד.
כן.
אז פה בדיוק אולי נגענו ביחד שבין הצד החומרי והגופני לבין הצד של המידון.
אני אתקן את השאלה שלי הראשונה. האם זה לא יותר גדול להגיד, אני אוכל נטו רק בשביל שיהיה לי כוח לעבוד את הקדוש ברוך הוא? בלי שום... לא, לא אכפת לי מהסטייק הזה עכשיו. אני אוכל נטו כדי שיהיה לי חלבונים. אחרי זה לא, כאילו, לא רוצה ליהנות, לא רוצה זה. האם זה לא יותר עניין גדול?
אני רוצה שחצי שעה אני הולך לאכול, אני בעצם מבזבז את הזמן שלי.
אתה אוכל גם חייב לאכול, גם חייב לאכול. כי הגוף, כן, כי הגוף חייב לאכול.
זאת אומרת שחצי שעה מהיום אני לא עובד את השם. זאת אומרת, באמת עבודת השם שלי זה בית...
לא, בסוף זה משתייך לעבודת השם.
לא הבנתי, אתה אמרת חצי שעה שאני אוכל, זה לא עבודת השם, ככה אתה אמרת.
עצם האכילה זה לא, אבל אחרי זה מתקשר, בגלל ש...
יוצא שחצי שעה בזבזתי שעה, בזבזתי את הזמן, ולא עמדתי את השם, ככה יוצא לפי
דבר. אבל זה הכרחי.
זאת אומרת, אני מתחיל, יש לי כוח ללמוד תורה,
זה הכרחי לאכול.
בעצם הטיול או עבודת השם.
נכון.
אבל אם אני נהנה מהטיול, אם אני נהנה מהאוכל, זה מוריד מהערך.
למה מוריד מהערך? אתה הפוך, אתה מגדל
את החיים שלך. זה ענה חומרית.
זה מה שקודש בפור מוצא שתהנה.
אני שואל שוב, למה אנחנו
התבססנו על זה שאנחנו... אז כל הענות החמוריות אנחנו נרוץ ונעשה אותן?
לא. אם אנחנו נפעל לפי מה שהרמב"ם אומר, ואנחנו נאזן את החיים שלנו בצורה נכונה, אז אדם, הכל עושה במינון הנכון. כשהוא הולך לישון, זה עבודת קודש גדולה מאוד. אני אפילו לא מדבר על המדרגות של הרי, שאת הגילויים הכי גדולים הם השיגו בשנה.
אז אין שום בעיה, פעם בי, לפדק את עצמך,
ללכת לסדר. אם זה באיזונים הנכונים, נכון? אז נועם שאל בין הזמנים, למה אני כל כך מדבר נגד בין הזמנים? כי בין הזמנים זה, סליחה שאני אומר את זה, אבל אני חושב שזה בונה אנשים, לא מוזלים. זה בונה, אם אתה שואל אותי, זה מה שבונה את התפיסת עולם שלפני כן אני אומר. זה מה שאני אומר, חצי שנה אנחנו עובדים את השם.
מה שאני שאלתי זה, דווקא למדתי מספרים, כאילו, זה לא...
שום בעיה, אתה צודק, זה כתוב בהרבה מאוד ספרים, וצריך לדון עליהם מאוד מאוד.
כן, כן.
צריך לדון עליהם הרבה מאוד. האם זה קשור מאוד רק לתפיסה של הגלות, או שזה תפיסה מסוימת? בואי נשאל שאלה פשוטה שאנחנו תמיד מבינים את הדבר הזה, שמאז שחרב הבית, היינו הקדוש ברוך הוא ל-400 של הלכה. אז מה היה לפני? מה היה לפני שנחרב הבית? כתוב שמאז שחורבן הבית, אין לו קדוש בו כל 400 של הלכה.
כל עולם של הלכה.
מה זה?
כל עולם של הלכה. לא רק 400.
כל עולם, נכון. היום...
זה היה... כל היה אלוקי. לא רק ההלכה.
בואו, תחשבו על איזה בזבוז זמן זה עלייה לרגל. חשבתם על זה פעם. חשבתם שזה בזבוז.
מה זה שריך?
עכשיו זה מהר יהיה.
טוב, פתרת קצת הבעיה. האמת היא שהיום עם כל התורות שיהיו, אז גם כן אנחנו נגיע לאותם שבועיים, אדם יצטרך להגיע שבועיים ראש כדי לתפוס מקום פה וכו', אלא אם כאן הם גרו במעלה הזיתים, לדעת את העניין הזה.
אם יהיה כזה גשר, לא, מהפנדל.
הוא ירקב, כן. אבל ודאי שאנחנו צריכים להגיע לאותו מדרגה באותו קומה, שלא משנה מה אנחנו עושים, כל דבר עובד השם. אנחנו נבנה בצורה לא מאוזנת, אז אדם מתלבט, רק רגע, אז צבא כן, צבא לא וכו'. אם זה בצורה מאוזנת, אתה צריך לשמוח הכי הרבה, ולכן השאלה הזאת שמתי אתה מסיים את השירות, מתי אתה זה, זה כמו, מתי תפסיק כבר ליטול לולב? זה אותו רעיון, כשאני נוטה לולב, אני לא, מה אני עושה? אני בעצם בונה את החיים שלי. אז אם נשאל את עצמם טוב, אז רק רגע, אז ניטול לולב, האם באמת 3 שעות ללכת לשוק וזה, או שמישהו יוכל לקנות לי הבת מיני? זה עוד שאלות שאדם צריך לשאול. אדם צריך לשאול את עצמו אם רק רגע, האם ביצע שהוא יכול לעשות את זה אחרים, הוא לא יכול לעשות את זה אחרים. בסדר, בשביל זה הקדוש ברוך הוא נתן לנו 613 מצוות. בשביל זה הקדוש ברוך הוא נתן לנו את ההלכה. לכן אולי חכם עדיף מנביא. למה חכם עדיף מנביא? כי הנביא ידע לדבר על הגודל. אבל מי נותן לנו באמת את האיזונים המדויקים בכל דבר ודבר? מי זה? זה אותם חכמים. ומה הבעיה? שפתאום הגענו לחוכמה, וזה הרב קוק כותב בניסורים, סליחה, בזרונים, הוא כותב חכם עדיף במאמר של חכם עדיף מנביא. פתאום הגענו למצב כזה שבגלל כל פרטי הפרטים הפכנו להיות אנשים שבאמת לא מאוזנים. זאת אומרת שבאמת אנחנו מפרידים בין גוף ונשמה, ואנחנו מפרידים בין חוץ ופנים, והכל אצלנו מעובר. אז מה אנחנו צריכים? אנחנו צריכים את משה רבנו.
איך אומרת אנחנו יודעים שיש דברים שהם לא ביטול תורה, זאת אומרת ליל הסדר זה לא ביטול תורה. הארוחה חלות השבועות היא לא ביטול תורה. איך באמת אנחנו מגיעים למצב הזה שאנחנו ככה חיים את הכל? שאני ערב הולך לחדר כושר, אני יודע שאני לא מבטל תורה, אלא אני חי תורה. ודווקא בעצם בית המדרש אני פחות חי תורה. בכל נכנע לאותן דלת דמות מצומצמות.
טוב, אז פה אתה כבר דרכת בנקודה קצת סמוכה, אבל בוא נענה קודם על השאלה הראשונה. קודם כל, השאלה הראשונה, פרק רביעי ברמב"ם, זה התחלת העבודה. והאמת היא שזה לא מספיק פרק רביעי ברמב"ם, כי כל עבודת השם שלנו צריכה להיות בדבר הזה. אבל אין בורי רכב ולא מארץ חסיד. ודאי שאדם לא יכול לדעת את הדברים האלו בלי שהוא עוסק בתורה יום ולילה. זה קודם כל. מלא בתורה, יש פה מימד מסוים שנכון, אנחנו נמצאים במדרגת הכובש, כפי שדיברנו בעבר, שהכתב והקבלה דיבר שיש הבדל בין הכובש לבין הישר, שיש זמנים מסוימים שכדי שאדם יוכל להגיע לאותו ישרות, לאותו מקום שבו הכל זה נעשה לשם שמיים, זו עבודה מאוד מאוד גדולה. לפני כן אומר הרמח"ל במסילת ישרים, קודם כל זה הזהירות, אחרי זה הזריזות, אחרי זה וכולי, עד שהוא מגיע למדרגה של רוח הקודש ונבואה, זה ברור. הגיל לא נוער רמב"ם, מה לעשות, אנחנו נולדנו לעולם בצורה מאוד בעייתית. כי אנחנו כבר אנשים לא מאוזנים, כי 20 שנה חינכו אותנו שהדבר הכי חשוב זה שאין לך תואר באוניברסיטה. ופתאום אתה מגיע לישיבה ואומר לך, תשמע, הדבר הכי לא חשוב זה שאתה תלך לאוניברסיטה. אז אתה אומר, תשמע, אני התבלבלתי לגמרי. אבל האמת היא שיש פה איפשהו מאוזן, שאם אדם עושה הכל לשם שמיים, והוא בעצם את כל כוחותיו הוא מתעל רק לקודש, רק לקדושה, רק למקום של עבודת השם, של השרת שכינה. אז פה זה ודאי שזה עבודה גדולה מאוד של הרמב״ם, שזה עבודה קשה ביותר שיש. יגיד לנו הרמב״ם, רק רגע, אבל יש מידת החסידות, שמידת החסידות זה לפני משורת הדין, כי זה החשש שכל אדם יגיע למקומות שליליים, ולכן הוא תמיד צריך לאזן את עצמו ולאזן את החיים שלו. אנחנו רוצים ללמוד אמונה ורוצים להשתלם בלימודי אמונה, והאמונה צריכה לתת לנו את אותו מימד, לקחת את מה שאנחנו לומדים ולהכניס את זה לאותם דפוסי פעולה, שבו הוא גם יהפכו להיות חלק מהחיים שלנו, שבו אנחנו נוכל באמת לחיות את זה. וזה קשור מאוד כמה אדם מדבר על זה, וכמה אדם חושב על זה, וכמה אדם משעבה את עצמו לגמרי, בוא נשאר. אומר הרי מה, נכון, הסעיף הראשון, שולחן ההוא, שיביתי השם נגדי תמיד. זהו, זה תכלית החיים שלנו, זה שיביתי השם נגדי תמיד. אם אני משווה את הקדוש ברוך הוא נגד העיניים שלי כל הזמן, נכון? אין לכן אמץ. אבל אם נחזור מה שאמרנו על בן הזמן, למה זה הופך את האדם להיות לא מאוזן? בגלל שאני אמרו אותו, חצי שנה, תן את כל הרבק שלך, אחרי זה חודש עליה.
תנוח.
תנוח. איך קוראים לזה, אני יודע מה?
פקרוש.
טוב, זה במונחים אין לכן אמץ.
יש שירה במזמן,
אז תרבות שלמה, ואז יגידו לי שטוב, אני צריך לנוח, אני צריך... מה זה לנוח? ממה לנוח? כי הם חיינו
ואורך
ימינו, כי הם חיינו ואורך ימינו, אז מה זה לנוח, לנוח מהחיים? כאילו חיית, עכשיו, עכשיו תנוח מהחיים. במקום זה אדם צריך בנתיב מאוד עולם, מאוזן, עולם שבו הוא חצי שנה, בסדר, תעבוד קצת פחות, תעבוד קצת פחות, אם זה באמת הביא אותך למקום כזה שאתה צריך עם הלשון בחוץ להגיע לבין הזמן, אז תעבוד נורד פחות חזק, ונכן אמיתי, תבנה את עצמך בגרף עולה, ולא משהו, זה קשור מאוד לאיזה צורות לימוד אדם בונה לעצמו וכו', אי אפשר ל... צורות כאלו שהן חונקות את הבן אדם, ואחרי זה הוא מרגיש שוואו, עכשיו יש לי את האוויר לנשימה. לא, זה אדם לא מאוזן. זה כמו אדם שיוכל הרבה מאוד, ואחרי זה הוא יצור. זה אדם לא מאוזן, נכון, איוב הביא קורבנות בשביל הילדים שלו, על כל המשתאות ועל כל הדברים. זה נכון שיש תענית בית היבט אחרי החגים, אבל ודאי שזה לא... לא לומר שזה היה בסדר גמור מה שהגענו, לא, אם אדם היה בעוללות, אז שידאג לזה שחג הבא, הוא לא יהיה בעוללות, הוא יאכל בדיוק כמו שצריך, הוא יאכל הכל לשם שמיים, אלא מה, שאנחנו מבינים שכיוון שאנחנו בני אדם, אמרת אנחנו מויב, נכון, אנחנו בנויים מחומר וגוף, והרבה פעמים בעולם שלנו, בעולם הזה, כמו שהמחל מסביר בדרך השם, בדעת תמונות, אז הגוף שלנו הוא, זה מקום העבודה, שהגוף פה שולט יותר, לעתיד לבוא, הנשמה תשלוט יותר, בסדר, אנחנו צריכים להגיע לאיזונים. גם לעתיד לבוא, יהיה לנו גוף מזוכח, מה זה אומר? ולכן האמת אתם צודקים, יש הרבה גישות כאלו שבאמת תחיית המתים תהיה רק עם נשמה ולא עם גוף.
סבבה, כאילו נהדר הכל. רק איך נסדר עם השולחן ערוך של הרי של המל?
זה הולך ביחד, אני לא מבין מה...
אבל שם לא כתוב
ש... זה לא סותר כאילו.
זה לא זה הרי. רי של המל דרך.
הנה, מריך בית.
טוב, רצית סימן ריש למד א', בואו נפתח ונראה אם זה באמת רצית. אם אי אפשר לו ללמוד בלא שנת צהריים נשאר, וכשנאור משנתו אין צריך לברך אלוהי נשמה. אני שומע שעיקר קודם שישן בנוער, מבד שלא יעריך בה. למה? שעשור ראשון ביום הייתה משנת עשור שיתין נשמת. אז רק אלה, זה קצת סותר אני יכולה את התחלת של השולחן ערוך. בהתחלה אמרנו אם אי אפשר לו לישון בלא שנת צהריים, אישן. מה הכוונה? לפי מה שאנחנו יודעים, לאט לאט. לאט לאט אחרי זה תשאר. בסדר? מה אנחנו אומרים? אם אפשר, בעיקרון, האדם הרגיל...
שלא ישן. לא צריך לישון.
לא צריך לישון. למה שאדם ישן ביום? הגמרא אומרת במסכת עירובין, שלא יברש לילה, אלא ישן. בלילה ישנים, ביום לא ישנים. מה איזה מין דבר זה?
יברש לילה אלא לגיר.
גם, בסדר. אין לכן אף. אז למה פעם ככה, פעם ככה? חז"ל אומרים לנו את שניהם. יפה, ובלבד שלא יעריך בה. מה זאת אומרת שלא יעריך בה? זה בדיוק מה שהוא אומר. אתה הגעת למסקנה שמבחינתך האיזון הנכון הוא שינה בצהריים, מצוין, אבל שלא יעריך בה. שאסור לישן ביום אותם משנת אסור, שהוא שיטי נשמי. ואף בזה המעט לא תקיים אותו למעט גופו, אלא להחזיק גופו לעבודת השם בו. מה זאת אומרת להחזיק גופו לעבודת השם בו?
בעצם, שכאילו הכל הוא למען...
לא, בוא נדייק במה שכתוב.
נכון, עבודת השם
לא נדייק. אפשר היה לומר את מה שאריאל אמר. שזה כאילו להנעת גופו, אלא להחזיק גופו כדי לעבודת השם נדבך, אני לא חושב כך, אני חושב שצריך לקרוא את זה, אלא להחזיק גופו לעבודת השם נדבך. מה זה להחזיק גופו? שעצם החזקת הגוף שלו זה עבודת השם נדבך, אולי.
לעבודת.
לא, אבל זה מה שכתוב, אלא להחזיק גופו לעבודת השם נדבך. מה זה אומר? לא כדי שאתה תעבוד את השם נדבך, להחזיק גופו לעבודת השם נדבך. וכן בכל מה שיהנה בעולם הזה, לא יכבל להנעתו, אלא לעבודת הבורית נדבך. מה זה אומר? לא כדי שאני אעבוד את השם, אלא, הנה, והשולחן ערוך אומר מפורש,
בפתיח. מה זה לא יכבל להנעתו?
מה זה הנעתו? הנעתו זה החוסר איזון. זה אמרנו שלו. זה החוסר איזון. נכון, אין הכי נמי. אם הוא נהנה, זאת אומרת, הנעת גופו.
טעים לי הסטייק הזה, טעים לי מאוד.
זה בעיה.
אז מה צריך לעשות?
הנעת. הנעה שהיא תהיה לעבודת השם עם בה.
איך הנעה?
דהיינו. כביכול אתה נעשה אתכם, כביכול זה סותר.
למה זה סותר?
אני אומר כביכול, כי אני נהנה משהו, זה לא לבשביל השם. אני נהנה כי זה טעים לי, נקודה, אחרי זה נגמר.
יש הבדל בין אם אני... בואו נדבר על שבת. קורבן פסח. נדבר על קורבן פסח. האם שם, האם אדם צריך ליהנות מקורבן פסח או לא ליהנות מקורבן פסח?
הוא מברך על אכילה
עצמה. בסדר. מה זה ליהנות?
אם אתה נהנה, וואי, איזה בשר טעים, אז ברור שזה לא בסדר, כאילו...
זה הבעיה,
בגלל ש... אתה מצחיק את הפסח, כאילו.
מעולה, איזה בשר, וואו. מעולה, מעולה. אבל, אם אתה כל כך נהנה מהבשר קודש, לא רק בגלל שהוא קדוש, אלא בגלל שכל המהות הזאת, אתה נהנה בו ושמח בו.
סלב, זה משהו אחר.
לכן אמי, לכן אנחנו צריכים לשדרג את מה זה אומר, ענה. אצלנו ענה זה כאילו איזה משהו שאנחנו מזדעזים מזה.
מה זה ענה?
ענה זה אומר שהגוף נהנה מזה. הגוף נהנה. אתה שואל רק רגע, אז אנחנו, כי אנחנו, כשאנחנו מדברים איזה הנאה אנחנו צריכים להתרחק ממנו, זה הנאה שהיא רק גופנית. זאת אומרת שהנאה שהיא רק שייכת לגוף. מה זה אומר? זאת אומרת שאם אדם הורס את הגוף, הוא אוכל, אני יודע מה, יותר מדי סוכרי. הוא נהנה? הוא נהנה? אבל זה הנאה שצריך להתרחק ממנו. למה צריך להתרחק ממנו? כי זה באמת, זה מזיק לאדם. כי זה באמת מזיק לאדם.
אם אדם אוהב לישון, אבל הוא גם אוהב ללמוד תורה אחר כך, זאת אומרת, הוא גם רוצה להשתמש בכוח של השינה
לעבוד השם. זה חצי קלאץ'.
מה זה המושלם לגבי השינה?
מושלם זה שאדם באמת עושה את זה רק כדי לעבוד השם.
עצם השינה שלו.
עצם השינה זה עבודת השם, הוא נהנה.
ודרך אגב הוא נהנה.
לא, לא דרך אגב, כן. אז מה? זה הפעולה, זה הפעולה. כשאדם שותה, האם יכול להיות שהוא גם ירווה, הוא גם יהיה רווי והוא גם לא ישתה? מה יכול להיות דבר כזה? אדם שותה, והוא... הידי זה הוא, נהיה רבות.
ואם הוא מרגיש שאם הוא קולה ולא מים, יהיה לו יותר כוח לעבוד את השם. או שנטע זה משהו יותר עוזר לגוף. לא.
דוגמה אחרת, כי אני חושב שהדוגמה הזאת לא נחלוק עליה.
לא בסדר.
נתונים עצמם סותרים את התשובה.
כן.
עם השינה, זה הכי.
אבל אדם ששותה קולה, אם זה כדי לי, זה... טוב, אז זה אותו דבר מה שאמרנו. אני חצי שעה, אני עכשיו סוגר אותה, כאילו, סוגר את זה. אני אומר לעצמי, עכשיו אני לא עובד את השם.
כדי החזקת הגוף, או כי זה עצמו עבודת השם.
זה היינו אח. זה היינו אח. למה אתה אומר שניהם? למה החזקת הגוף זה לא עבודת השם? תסביר לי. אני לא צריך להאמין.
יש עובד יותר עליון מזה.
מה זה?
יש עובד יותר עליון. מי אמר עכשיו שעשה לי טיול זה להחזיק את הגוף?
זה כבר שאלה מסוימת, זה שאלה של
פרק רביעי.
לא, לא, לא. זה שאלה של פרק רביעי, אתה צודק. אני לא אמרתי שצריך לטייל, זה... אתה מצטרך כדי לטייל, הוא מצטרך עכשיו לדון מה זה מהות הטיול, מה זה מהות ארץ ישראל, מה זה מהות, יודע מה, דיבור בבטלה, ומה זה דיבור חולין, ומה זה התרועות עם חברים. יש הרבה מאוד דברים, אני חנן, אבל ברגע שאדם מאזן כל הדברים האלה והוא יוצר מיקס, אז יוצא לו מציאות כזאת של עבודת השם. אנחנו מדברים עכשיו על רבדים מאוד מאוד מלאכיים, אנחנו לא מלאכים, סליחה חס שלום, אנחנו מדברים על רבדים מאוד מאוד גבוהים. כל הזמן אדם הולך ומאזן את עצמו, זו העבודה הגדולה מאוד של פרק רביעי, שפעם אחת הוא יהיה ככה, פעם אחרת הוא יהיה ככה, ולאט לאט הוא ילמד איך לאזן את זה. זה יפסיק להציק לו כל כך הרבה, הוא יתחיל להרגיש את הדברים, וכל אחד מאיתנו, יש דברים מסוימים שאנחנו יותר מתוקנים, ויש דברים מסוימים שאנחנו פחות מתוקנים. אדם ניגש לשבת. בואו תחשבו איך סעודת שבת תראה בעיני רוחכם כשאתם תאכלו לחם יבש עם עובש וקצת מלח. ואתם כמה שיותר מהר תסיימו את סעודת שבת. כך ריבונו של עולם רוצה שתראה שבת? למה לא?
עונג שבת.
מה זה אומר עונג שבת?
יש מצוות עונג שבת.
מה זה אומר?
צריך להתענג בגוף שלנו. זה משהו נדיר אני חושב.
זה משהו נדיר.
משהו מיוחד בשבת, עצם האכילה, עצם ההנאה שלי באכילה, זה מצווה.
זה אחד בשישים בעולם הבא.
אבל זה לא מה שקורה כל יום.
אני רוצה עולם הבא כל הזמן. צריך להיות עולם הבא כל רגע.
אני חושב, אתה יכול להיות עולם הבא כל רגע. וזה סימן ראש למד אלף, מה אתה אומר?
אבל שבת זה מצוות מיוחדת. שבת זה עצם ההנאה שלי בסטייק הזה, זה מצווה.
אבל השאלה היא למה, מה ההבדל בין שבת? מה ההבדל בין שבת לבין היום יום?
שבת זה מן עולם הבא.
זה ביום וביום אין מצווה כאילו בזה?
לא מצווה, כאילו אין עניין. אין עונג יום ראשון, לא, אין דבר כזה.
אין מצווה שאתה תענג את זה, אבל בוודאי שיש מצווה שאתה תחזק את הגוף שלך ביום.
פשוט, אבל ליהנות מעצם האוכל זה רק בשבת.
זה לא כתוב, כתוב עונג שבת. עונג שבת, אתה צריך לדאוג שגם צורת האכילה שלך תהיה יותר מאשר רגיל.
עונג זה לא להתענג על מה שאני, ליהנות למה שאני אוהב?
לא, יש הבדל בין ליהנות לבין להתענג. להתענג זה המעבר. זה המעבר.
זה יותר מליהנות?
זה יותר, בטח. עונג זה משהו, זה משהו הרבה יותר מאשר ליהנות.
להתענג על הבשר הזה.
כשאנחנו מדברים על הנאה, כאילו ישר אנחנו כבר מקופל בתוך המילה הזאת אצלנו, מקופל כאילו החוסר איזון. זה אני חושב הטעות שלנו. אנחנו צריכים לחזור אחורה ולהבין מה זה ענה, מה זה אומר ענה. ענה זה אומר, בעצם זה כמו שאני, ישאלו אותי איך אני עושה את הפעולה א' ב' ג', אז אני אומר לו, ככה אתה עושה את הפעולה הזאת, נכון? איך אני שותה? אני שותה? איך אתה שותה? אז מה אתה צריך עכשיו לעבוד נגד הגוף שלך כדי שאתה באמת נהנה מזה ועכשיו אתה צריך לחנק את זה? אז אתה אומר, אז איך יכול להיות שמספר על הגרש, שהוא היה מרטיב את הלחם שלו, והוא היה שם את זה מאחורה כדי שהוא לא... בסדר, הוא היה מדרג... יכול להיות שזה גלות, ויכול להיות שזה גם המדרגות הנמוכות יותר של עבודת השם, ברמה שלו, שזה אינסוף מדרגות מעלינו, זה ברור. זה ברור. איך יכול להיות שיודע מה, אפילו אותו, אפילו אנחנו נדבר, משה רבנו, פרש מאשתו, זאת אומרת, היה מדרגה מאוד עליונה, אבל נכון, אם מדרגה עוד יותר עליונה, אז בדיוק שהתיקון מגיע אל איזשהו שהוא היה נשוא, שהוא היה מתחתן, שהוא היה חי עם אשתו. הלאה, אז בואו נמשיך הלאה בסימן הזה. רצית, אני עדיין לא רואה איפה הסתירה פה, כי נכתיב בכל דרכי חדהו, ואמרו חמי כל מסך יביא לשם שמיים, שאפילו דברים של רשות, תואנה, אכילה והשתייה והליכה והישיבה והקנוע והתשמיש והשיחה וכל צורכי גופה, יהיו כולם לעבודת בורא אחר, או לדבר הגורם
עבודתו. אני נהנה מזה, הגופניות אני נהנה מזה.
אז אתה אומר שאנחנו מדרגה נמוכה. אין לך שאלה, בסדר? אתה צודק.
ואיך אני נהיה למדרגה הזאת?
פרק רביעי, בשמונה פרקים. סיעת ישרים, מוזרי. טוב, אז בואו נמשיך הלאה. הכל זוכה יהיו, שאפילו היה צמא ורעב אם אכל ושתה להנאתו, אינו שולח אלא התכוון שיוכל וישתה כפי חיותו לעבוד את בורו. אז כתוב מפורש, וכן אפילו ליישב בסוד ישרים ולעמוד במקום צדיקים ולכת לצד פנימית, ומסע להנאת עצמו להשלים חפצו, אינו משובח. זה גם כן.
מה זאת אומרת? אם אכל ושתה
להנאתו... אדם הולך לאיזה שיעור, ומבחינתו הוא נהנה מהשיעור הזה כמו לראות איזה סרט אחמנה עשרה. או לא. כן? הוא נהנה אותו דבר. אז פה זה לא נכון. אתה צריך עכשיו ללכת לשיעור כדי באמת לשמוע דברי אלוקים חיים ולעבוד את הקדוש ברוך הוא.
אז אני מבין פה שלאכול תפוח כי אני אוהב תפוח זה לא טוב. כי אני נהנה מהתפוח זה לא טוב.
כי תפוח בעצמו נכון. אבל אם אני מבין שככה אני אוהב את השם, למה? כי אצלי עכשיו אני מבין, מלכותו של הקדוש ברוך הוא יותר מתגלה בצורה הזאת. אז בואו נשאר. כשאדם הולך לשוק והוא רואה המון המון סוגים של אוכל. מה הרעיון שהקדוש ברוך הוא יצר את זה? יש אין סוף, האדם הולך לאדם על הים, הולך לצלול, והוא רואה אין סוף סוגים של דגים. זה דבר בלתי נתפס, דברים שהיום עדיין אין לנו בכלל יכולת להבין בכלל ולהשיג בכלל מה ההבדלים שבין כל דבר ודבר. זה הכל כדי לראות מלכותו של הקדוש ברוך הוא. אז מילא, כל פעם שאני רואה את זה, אמור להשתכלל אצלי הראייה הזאת של מלכותו של הקדוש ברוך הוא. אני אומר, ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם. זאת אומרת, שאם היה לי חיסרות של התפור הזה, אז מלכותו של הקדוש ברוך הוא לא היה מתגלה בצורה הזאת. אבל אם זה מיותר לחלוטין, ואני לא צריך את זה, והגוף שלי כבר לא צריך את זה, זה נכון לי, זה לא יכול להיות שזה עבודה קשה. על אכילה גסה, גם לא מברך. למה הוא לא מברך על אכילה גסה? כי זה כבר מלכותו של הקדוש ברוך הוא, היא לא שורה פה, כי היא בלתי נצרכת, היא לא נצרכת לכל המערך הזה של עבודת השם שלי. אבל אם אני נמצא במדרגה נמוכה, וכל פעם שאני אוכל תפוח, אז הצד החומרי שלי שולט, ואני לא מצליח עכשיו לגרום לתאוות האלו להיות מתועלות לעבודת השם, או מדרגה יותר עליונה, שזה עצמו עבודת השם. בעל התניא הרי כותב שגם כשאדם אוכל, יש קליפת נוגה, הוא אומר, נכון? וזה בעצם דברים, יש שלוש קליפות אסורות, שזה בעצם, אדם לא יכול לאכול חזיר ולומר לעצמו, טוב, אכלתי חזיר, אבל עכשיו אני לומד יותר טוב סדר בוקר, זה לא שום דבר. אבל אם אדם יודע מה, נהנה, כי הגוף שלו נהנה, הוא באמת לא היה צריך לאכול.
זה לא בסדר, זה ירד, זה חית, כאילו.
חזיר.
לא.
אלימות תורה שלו.
לא, אחרי שאדם אוכל משהו מפחות נוגה ונהנה מזה ממש, עכשיו זה, הוא נפל.
כן. אבל הוא יכול להרים את זה. הוא יכול לרומם את זה ולהרים את זה. יש בעצם כשאדם לוקח את הפרוק. עכשיו נניח שהוא באמת לא צריך את זה. זה מיותר לו. הוא באמת לא צריך את זה.
כן, יש שוב.
לא צריך את זה. אז פה זה צד מסוים שאם אדם אחרי זה לוקח את זה ואחרי זה סדר בוקר שלו יראה הרבה יותר חזק, אז אתה אומר, בסדר, ניחה. אפשר...
אז הוא אוכל את זה למען לי, למען התורה.
נכון. לכן אני אמרתי לאריאל שזה בעצם הדרגה יותר נמוכה. נכון מאוד.
זה מסקנה, שאני עכשיו אוכל תפוח, מה אני צריך לחשוב?
אתה עכשיו, ואת השם.
אבל זה דיין לתפוח.
נראה יותר עליונה, שכל המחשבות שלנו יהיו, שכל כמה נותר, יהיו לשם שמיים.
בלי הנאה שלי בתפוח.
מה זה הנאה? בלי הנאה גוף. בלי הנאה הגופנית של עצמה.
בדיוק.
לא, כשזה טעים לי, ככה אני עושה את עבודת השם. כמו שאני אוכל, נכון? כמו שאני אוכל. אני בעצם מכניס, איך אני אוכל תפוח? אני מכניס זה לפה שלי, נכון? ואני לועס, ואני... אז מנה, חלק מעבודת השם הזה, זה שאני נהנה מהתפוח הזה.
אבל שזה לא יהיה המטרה.
אבל אם המטרה היא כי אני נהנה מהתפוח הזה, אז פה זה לא עבודת השם. ואם זה מעורבב אחד עם השני, אז נכון, אנחנו עדיין, מדרגה, זה החלקים הנמוכים של
מעבודת השם. אבל צריך להיות הנאה לשם מה? הנאה לשם מה?
אין לשם. הנאה הזאת זה עבודת השם.
אז יש כביכול הנאה לשם השם. הנאה למען הגוף והנאה למען לימוד תורה.
נכון.
מה למען הגוף?
הנאה למען הגוף, הנאה למען לימוד תורה, והנאה שזה עבודת השם.
מסעת השירים אומר שההנאות יכולות להיות לעזר.
טוב. שאלה בדיוק במונחים ובהגדרות. טוב. שאלה גדולה מאוד. אז נמשיך בסימן הזה או שנעצור?
כמו שהרב גורם.
טוב, בסעיף קטן ה' אתה שאלת איך מגיעים לזה, אז בסעיף קטן ה' כותב המשנה ברורה, וראיתי לאנשי מעשה שקודם אכילה היו אומרים, אני רוצה לאכול ולשתות כדי שיהיה בריא וחזק לעבודת השם. אז פה אולי זה קצת מקשה עליי, כי פה זה כאילו אומר רק רגע, אז טוב.
בשביל העבודה.
בשביל העבודת השם. גם באמת, שזה קצת סותר מה שאני אמרתי. טוב, לסוד ישרים אינו משווה, במקום הכל טוב, ומתוך כך בא לשמה.
ומה עם הסוף של הסימן?
שמה?
לא של דבר?
לא של דבר, חייב אדם לשום עיניו וליבו על ברכה ולשקול כל מעשיו ומאזני שכלו. כשרואה דבר שיביא לידי עבודת בו יתברך, יעשהו. אליו לא יעשהו, מי שנוהג כן עובד ועוד תמיד.
תמיד, מה זה תמיד?
גם
כשהוא עובד את
זה. זה עבודה של האדם.
זה תמיד. אם אתה אומר לי שזה לא עבוד את השם, אז זה לא תמיד. מבין?
מה זה בעיר היתר, א'?
יש הרבה מה... מה לדון בדבר הזה. הוא מביא, זה הביאור הלכה בעצם. הביאור היתר הזה, זה הביאור הלכה. שהביאור הלכה אומר, כתב בתשובה דבר שמואל, סימן קוף למדחה. שאלה, איזו היא דרך ישרה שיבוא לו עדיין? לעסוק בתורה להרבות גבולו ותלמידים כל ימי השבוע, וליהנות מאחרים, או ליהנות מגיע כפה, או מלכה נקיע כל ימי השבוע טוב. זה עוד סוגיה גדולה מאוד, מה העדיפות של האדם, אבל זה כבר בתוך הכללים האלו, אם אנחנו רוצים להמשיך לדון בדבר הזה, בתוך בית המדרש, אדם צריך לשאול את עצמו מה המקום וכו'. זה אולי מה ששאלתם לפני כן, על כל הרעיון של בית המדרש. מה הרעיון של בית המדרש? האם זה חונק את כוחות חיים? חס שלום, זה מה שמברר אצלי את כוחות החיים, כדי שאחרי זה באמת כל כוחות החיים שלי יהיו בצדדים הנכונים. אם אדם יוצא החוצה ואיזונים, יוצא החוצה כביכול, אדם הולך וחי את החיים שלו, וכל דבר שהוא עושה, אז עכשיו התורה היא נותנת לי את הערך הנכון למציאות הזו. אני בונה בית, אני פועל פה בעולם, זה קשור מאוד למה שנראה בהמשך, וזו שאלה גדולה מאוד, אז איך נוצר המציאות הזאת, למציאות החיים הזאת, שבתי המדרש, באיזה מקום הם תפסו, האם בית המדרש זה המקום של הבירור של אותו מקום, ואז צודקים אלו שאומרים שעד רבה להישאר בתוך עולם הישיבה, פה זה שאלה. או שזה התכלית, שהתכלית הגדולה זה אני עוסק ואני יושב ועוסק בתורה ולמד תורה עם אבא לב. זה מה שכתוב להגיד אבא לב וכו'. מתוך הדברים האלה ודאי זה כל השאלות. אבל גם לומדי התורה, מה, לא צריכים לאכול, לא צריכים לישון, לא צריכים, יודע מה, להתפרנס או לא להתפרנס, זו שאלה גדולה מאוד. הרי ודאי שהרמב"ם כותב שאסור להתפרנס מהתורה. אז רק איזה דיעבד עם סויה מגנית לעשות בשם חולותיך, או הסכם מסחר וסבולות. טוב, יש איזה ודאי תירוצים, ודאי סוגיות גדולות מאוד. ובאופן פשוט, כל החיים שלנו אנחנו צריכים להתרגל, למרכז את הקדוש ברוך הוא בחיים שלנו. שיבי את השם נגדי תמיד, ואדם צריך לשאול את עצמו טוב טוב. למה אני עושה את זה? האם זה חלק משיווי הקדוש ברוך הוא בעולם? האם הקדוש ברוך הוא, אני ממרכז את הקדוש ברוך הוא בעולם, וזה לנגד העיניים שלי תמיד. כל מעשה חיילי לשם שמיים, זה הכוונה. כל דבר שאני עושה, הכל זה לשם שמיים. כי כך הקדוש ברוך הוא פועל בעולם דרכי, ואני צריך להפך להיות כלי. זה נכון שבשלבים הראשונים, ברור, שלא נתבלבל בדבר הזה, השלבים הראשונים זה יכול להיות גם המון המון שנים. לוקח לאדם הרבה מאוד, נכון? זה צריך לעבור דרך זה שאדם משבית הרבה מאוד כוחות חיים, כדי שהכוחות האלו יהיו בצורה מאוזנת. כי יגיד הרמב״ם, אדם שאכל יותר מדי, אז הוא יבוא לרופא גוף, והרופא הגוף שיגיד לו, תשמע חביבי, זה לא מספיק עכשיו שאני אגיד לך, תשמע, זה בסדר, בוא תמשיך לאכול כך וכך, לא? הוא אומר, אתה עכשיו שבוע שלם, אתה לא אוכל. אולי יגיד לו, אל תאכל, אבל יגיד לו, מאוד מאוד מינימלי. למה? כדי שבעוד שבועיים אנחנו נוכל עכשיו לאזן את זה לצד השני ולהגיע למקום הזה. אז יגיד לנו הרמב״ם גם כן, בעבודת הנפש, שגם בעבודת הנפש, אדם שהוא גאוותן, אדם, גאווה אולי, כמו שאריאל אמר, אולי זה סיפור אחר, אנחנו נראה את זה בהלכות דעות, אדם שהוא קמצן. אדם שהוא קמצן, זה לא מספיק לומר לו, תשמע, בוא תפזר בעין יפה. לא, אומר לו, תשמע, עכשיו אתה צריך להיות פזרן. תפזר, 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 תפזר. תחזור בעוד חודש, ואחרי זה נדון, נדון בדבר הזה, כן, נדון בדבר הזה ונבחן את הדברים. כל פעם אנחנו צריכים לעשות את העבודה הזאת, זה, לכן זה עבודת חיים ועבודה קשה מאוד, שבו אדם כל הזמן בתהליך של בריאה, עד זקנה וסיבה, אולי כשהוא מגיע למהלך הנבואה, אבל הנבואה כפי שאנחנו נראה בפרק שביעי, גם הנביאים, יגיד לנו הרמב״ם, זה היה הבדלי מדרגות של אותם נביאים. שאדם שהוא מתוקן יותר, מתוקן, פחות.
תגיד כשהשיעור...
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.